איפה שהפסקנו בפעם שעברה. הדבר האחרון שעשינו זה מנינו את הבאבות השונות. מנינו שש באבות, שתרגם את זה כהתייחסויות. אני חושבה שהמשך שתרגום יותר טוב יהיה נטיות. שש נטיות שונות שיש לאנשים שונים לפתח את הבקטי אצלם. ואמרנו שדרך אחת זה לחשוב על אבינו שבשמיים, אחת הייתה לחשוב על הגורו, על האדון, הייתה דרך לחשוב על הידיד הטוב, ודיברנו, שיהיה לנו כאהוב או אהובה, חבר טוב היה כילד צעיר, ילד קטן שבא אלינו ואנחנו מקדישים את עצמנו. והאחרון שמנינו היה דבש הבקטי, שזה היה השונא, האויב, שאנחנו נהיים אובססיביים איתו, ואם אנחנו יכולים לחשוב על זה, כן, מופע שמימי, זה גם יכול לעשות את העבודה. ואמרנו שבקטי זה התרגול של ללכת לאיבוד בשירות של מישהו אחר, בשירות ובמחשבות על מישהו אחר. ולכן דיברנו על הבקטי בתור דרך, בתור טריק, לעזור לנו להשתיק את הקול הבלתי פוסק בתודעתנו של אני, 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 של מחשבה על עצמי, של משם הבא כל הסדר שלי. ומנינו שש באבות עכשיו, שש נטיות או שישה סוגים של אובייקטים, ומה שמשתמע מזה זה שבעצם האובייקט בבקטי הוא משני לעצם הפיתוח הזה של המסירות ושל האהבה. והאובייקט יכול להיות שונה מאדם לאדם, ואפילו אצל אותו אדם בתקופות שונות בחיים הוא יכול להשתנות. ואז כמובן עולה השאלה, וקצת פגענו בזה, אבל אני רוצה קצת להוסיף. יוצא כאילו שהשיטה יותר חשובה מהאובייקט. עצם התרגול של בקטי יותר חשובה מאשר כלפי מי מכוונת. ואז יכול אדם לבוא ולהגיד, האובייקט לא כל כך חשוב, אז אני לא אתן לו כל כך הרבה חשיבות, ואז יש סכנה שאני אאבד את האובייקט. אם אני מאבד את האובייקט, גם הולך לאיבוד הבקטי, כי הבקטי תמיד ממוקד על אובייקט. אז יש כאן הבחנה חשובה שקצת נגענו בה, שזה נכון שבאופן כללי, כדי שהשיטה תעבוד, האובייקט הוא משני. אבל לכל אחד מאיתנו, באופן סובייקטיבי, האובייקט מאוד חשוב. לכל אדם שמתרגל באקטיב, האובייקט הופך לדבר הכי חשוב בשבילו, כי אחרת הדרך לא תעבוד. וכל אדם, לפי הנטיות שלו, הבאמה שלו, נמשך לסוד אחר של אובייקט. ואמרנו שהרבה יותר טוב למשל אם האובייקט קרוב אליי, כי אז אני יכולה לתרגל באקטיב כל הזמן. אז האובייקט הוא לא חשוב באופן אובייקטיבי מבחינת התיאוריה של הדרך, אבל הוא סופר דופר חשוב לנו, לכל אחד אישית שמתרגל את הדרך, באופן סובייקטיבי. אז באופן כללי זה יכול להיות החבר או האהוב או הילד או הגורו או האלוהים או מה שזה, אבל מי זה בשבילי? מי האובייקט שמתאים לי שכלפיו אני אכן יכולה לפתוח את ליבי בצורה כל כך עמוקה? וכל אחד מאיתנו, לפי הנטיות שלנו, נמשך לסוג אחר של אובייקט. ומאוד חשוב להיות קשוב מספיק, ולעבוד עם אובייקט נכון בשבילנו, כי אחרת הדרך לא תעבוד. אנחנו צריכים להתמסר לאובייקט הזה, למסור את עצמנו לגמרי, לתת את עצמנו לאובייקט הזה. אז חשוב שזה יהיה אובייקט שהוא אטרקטיבי בשבילי, שהוא מושך את ליבי, גונב את ליבי. כיוון שאנחנו לא יכולים לפתח את הרגשות העזים האלה של התמסרות ואהבה כלפי כל אחד. אנחנו חייבים להתמקד במישהו, וההתמקדות הזאת היא אישית לכל אחד ראשונה. אז השאלה היא אם אנחנו יכולים אכן לבחור את האובייקט. האם זה נתון לבחירתנו מה יהיה האובייקט שלנו? אז יש אנשים שבאים ואומרים, אני מסור לדלאי לאמה, האובייקט שלי הוא לדלאי לאמה. הוא האיש הכי קדוש בעולם, הוא המורה שלי. ואני מכירה די הרבה כאלה. אבל כמה פעמים אתם פוגשים את הדלאי לאמה? זאת אומרת, אם יש לכם את הקרמה להיות צמודים לדלאי לאמה, הוא אובייקט מושלם. אבל כמה מאיתנו יש מהם את הקרמה הזאת? הרבה הרבה יותר עוצמתי והרבה הרבה יותר מועיל, אם זה מישהו קרוב אליכם. כי כשמישהו קרוב אליכם, אתם משרתים אותם הרבה יותר, אתם במגע איתם הרבה יותר, הרבה הרבה יותר הזדמנות באמת לפתח את הבקטי בצורה עמוקה. וזה יהיה הרבה יותר קשה. אם אדם קרוב אליי, זה יהיה הרבה יותר קשה מאשר עם הדלאי לאמה שיושב בהודו, או עם אבינו שבשביים שבכלל יושב על איזה כוכב לכת רחוק. זה הרבה יותר קשה עם אדם שאנחנו מתחככים איתו הרבה. ואדם שאתם נמצאים בקרבתו, ביכול שלא להתנהג לפי הציפיות שלכם. ויעלה בכם ביקורת כלפיו, או השגות עליו, או אינחת כלפיו, או מה שלא יהיה. שם יש הרבה יותר עבודה, אז יהיה יותר קשה והרבה יותר מקדם. הפיתוח מתמיד של בקטי, כי בקטי צריכה להתפתח בהתמדה כל הזמן, אם זה התרגול. הוא הרבה יותר קשה ככל שהאובייקט יותר קרוב. והוא הכי קשה כשהאובייקט הוא ממש אינטימי, אצלי בבית. זה הכי קשה. אבל אלה האובייקטים הכי חזקים. וכל מתרגל בקטי צריך למצוא אובייקט שאליו הוא יכול להתקשר בעוצמה רגשית חזקה מאוד. אז למשל, אנשים באים ואומרים, יש לי הרבה מורים. הרבה מורים זה לא אובייקט טוב לרוב האנשים. כי זה מדלל מאוד, אתה לא יכול לשרת הרבה מורים. להיות משרתם של הרבה. יש אולי כאלה שיכולים, אבל הם מאוד מאוד מתקדמים. רובנו לא יכולים לעשות את זה בעוצמה הדרושה, אנחנו יכולים לשרת, אבל זה יהיה קצת לכל אחד. אז יש סכנה של הדילול הזה. כשמתרגלים בקטי כראוי, אז את אותה עוצמה של התמסרות שאנחנו מפתחים כלפי הגורו, האובייקט האחד, בסופו של דבר, כשהתרגול מגיע לשלבים מתקדמים, המידה הזאת של אהבה שנפתחת והתמסרות מתפזרת אחר כך על כל היצורים. אנחנו לומדים לאהוב את כל היצורים באותה מידה. אבל יש סכנה שאם אנחנו מיד מתחילים עם הרבה, אם מתחילים עם כל היצורים, עם הרבה גורוים, אז במקום שניקח את העוצמה הגדולה של בקטי שפיתחנו לאדם אחד ונעלה את כל היצורים לאותה הדרגה של אותו למה, אנחנו נעשה בדיוק הפוך. אנחנו נוריד את הלמה, כולם לעמוד, אז בסדר. ואנחנו לא נתרגל באמת בקטי. התרגול לא יעיל ונפספס את ההזדמנות. ולכן ההמלצה היא קודם ללמוד להיות ממש ממש טובים עם אובייקט אחד. עם הגורו, לקחת אובייקט אחד ולפתח את הבקטי, זה מידה מדהימה מקסימלית, והשאר יבוא כבר מעצמו. בסופו של דבר אנחנו נראה כל יצור כמורה. כל יצור, המורה יתפזר על כל יצור. ואתם חופשים את הרגלים מאוד מתקדמים שמתחילים לזהות את הגורו. זה מופע של הלמה. ולמה לא? אם הלמה הוא אכן בודה, הוא לא מוגבל איך שהוא מופיע בפנים. הוא יכול להופיע בצורות שונות, אבל אנחנו קודם כל צריכים לפתח את זה עמוק מספיק, אחרת לא נגיע לראייה הקדושה של העולם שלנו. כן, אז בסופו של התרגול הזה אנחנו נלמד לראות כל אדם וכל יצור בתור הגורו, בתור האהוב או האהבה, ואנחנו נשרת את כולם באותה מידה. זה התרגול הרוחני, להביא את עצמנו למדרגה המדהימה הזאת שאנחנו משרתים את כל היצורים כל הזמן. זה מה שבודות עושים. זה התרגול. אבל אנחנו מתחילים עם אדם אחד, ומפתחים את זה שמה בעוצמות מדהימות. ואז ליבנו נפתח והשאר בא לבן. אם אתם מנסים לתרגל את זה ומתרגלים לאורך זמן, אז אתם במצב של שירות, נכון? אתם משרתים. ואז עולה השאלה, איך אני אשמור על האנרגיה הזאת של הבקטי? איך אני לא אלך לאיבוד בתוך השירות? איך אני לא אשרף בשירות? הבעיה של להישרף עולה שוב ושוב. פוגשים את זה כל הזמן. והתשובה פה זה חדוות המאמץ. אם אתה מוצא את עצמך משרת ואיבדת את הכיף, איבדת את החדווה, אז אתה לא משרת. אז זה לא בקטי. כי אז, על מי אתה חושב אז?
עליי.
עליי. אני לא מקבל את מה שאני עושה. אז זה כבר לא התרגול, זה משהו אחר. אז צריך להיות מאוד קשוב למיינד שלנו, ולבדוק האם אני משרת את האגו שלי, או האם אני משרת את האובייקט ההתמסרות שלי, את הגורו למשל. אז את הבעיה הזאת אנחנו צריכים ללמוד, לזהות קודם כל, ואז לפתור. יש שתי דרגות. קודם כל צריך לזהות. איך מזהים? כשהכיף הולך. כשהכיף הולך, כשאני מתחילה להתלונן, זה כבר לא שירות. זה שירות לי. אז קודם כל, לזהות את זה, ויכול להיות שכשזה עולה, מה שמתאים זה לעשות הפסקה לנוח. לחדש את הכוחות. כי עוד אין לי מספיק בקטי כדי להמשיך לעשות את זה כל הזמן ברצף. ולשכוח את עצמי. כי כל הקטע הוא לשכוח את עצמי בתוך השירות. אז לקחת הפסקה כדי שאני אוכל לחזור שוב עם אנרגיית בקטי מחודשת, עם יכולת מחודשת של התמסרות. דרך שנייה זה להשתמש בחוכמה שלנו, בהבנה. ולהבין שהסיבה לעייפות שלי היא לא השירות, לא יכול להיות. מבחינה קרמית זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות ש... אם אני פועלת מתוך אהבה וחמלה, שזה יביא לעייפות. העייפות באה ממקום אחר, העייפות באה מאגו. אז להבין שאין את הקשר הזה, זה לא נכון שהתעייפתי בגלל ששרתי הרבה, זה לא נכון. זה בלתי אפשרי. אז העצה חשובה מאוד פה, זה שאם אדם מרגיש שרוף, אם הוא מרגיש שכבר עבד לו הכיף ואין לו כוח עכשיו לשרת, חשוב להפסיק אז, לקחת הפסקה, לא לעשות את הדבר הזה, כי זה משרת אגו, זה יכול לגמור את הכל. לקחת אז הפסקה וללכת גם לנוח וגם להרהר במה זה השירות הזה שאני עושה. ועל האספקטים הקרמיים שלו, אל תקלקלו את הבקטי, אל תקלקלו את השירות. כן, אז זה מאוד חשוב. חייבים ללמוד לעשות את זה בכיף ובשמחה. ואם אתם לא יכולים עכשיו לעשות את זה בכיף ושמחה, אז הדבר הנכון זה להפסיק, ולהבין שזה הדבר הכי טוב שאתם כרגע יכולים לעשות, להפסיק, כדי להביא את עצמכם שוב למצב של שירות מתוך שמחה. אוקיי, אז לא לדון את עצמכם אם זה קורה, כי זה קורה לכולנו, עד שאנחנו גמרנו את הדרך, בינתיים אנחנו עוד לא יכולים לשרת את כל היצורים כל הזמן. אז כשזה מגיע... להבין שהדבר הכי טוב עכשיו זה לעזוב כדי שאוכל להחזיר את השמחה. ו- וזה יותר, ולא לשפוט את עצמכם. ולחשוב קצת, ולהסתכל קצת. והמצב הזה של להרגיש שרוף גם נותן הזדמנות להסתכל קצת באגו שלנו, לראות קצת את הגקצ'ה, מי זאת ששרופה שם. עכשיו אני רוצה לעבור לטקסט, והיום נעשה את הפרק הראשון בטקסט. אז הטקסט הוא טקסט על בקטי שממסורת ההינדו. במסורת ההינדו האלוהים משחק תפקיד חשוב. אבל בתוך הטקסט שמו לא מוזכר אף פעם. ולמעשה הם משתמשים בשם גוף. אבל אינדפיניט, זאת אומרת, אין שם פרטי. זה תמיד מדבר ההוא. איך הוא אומר? אותו האחד. ככה זה מופיע בכל הסוטרה הזאת. אז פסוק ראשון, כעת ניתן הסבר על התמסרות. התמסרות זה המילה שהשתמשתי פה בתרגום לבקטי. והפסוק השני אומר, טבעה הוא האהבה הנשגבה ביותר לאותו האחד. אז אני משאיר את זה כזה, אותו האחד אתם יכולים לשים שם את האובייקט שלכם. אז בקטי אמרנו, האהבה הגבוהה ביותר, הנשגבה ביותר, המילה בסנסקריט היא פרמה. והיא אהבה נשגבה ביותר, למה? משום שאחד, המטרה שלה זה לגמרי להוציא אותנו מעצמנו. ושתיים, לשים את המיינד שלנו אחרי שהוצאנו אותו מעצמנו על הנשגב, על השמימי, על האלוהי. אז באהבה רגילה, באהבה שאנחנו אוהבים בחיים שלנו, הסמסרים, קורה שאנחנו כל כך אוהבים את האובייקט שלנו, את האדם או את הילד, שאנחנו שוכחים את עצמנו. זה קורה. אבל בצורה הגבוהה, נשגבה של אהבה בפרמה, בנוסף לזה, המיינד גם עובר לתחום השמימי. המיינד שלנו עובר לתחום הנשגב. האהבה הנשגבה הזאת היא כוללת הכל, היא מכילה הכל, היא בלתי מוגבלת, והיא לחלוטין חסרת אינטרס עצמי. אין בה שום עניין בעצמי. כוללת הכל, בלתי מוגבלת, ואין בה שום אינטרס עצמי. באהבה רגילה, באהבה סמסרית, כמעט תמיד האינטרס העצמי שלנו נכנס פנימה. ואומרים, אני אוהב אותך אם תאהבי אותי. ומה איתי, אוקיי? מה איתי? באהבה של הבקטי, של ההתמסרות, אנחנו לחלוטין מוציאים את זה מתוך התמונה לגמרי. מה איתי יוצא לגמרי מהתמונה. זאת הכוונה. ובבקטי יוגה, הסיבה למה האובייקט הוא כל כך חשוב לכל אחד מאיתנו, זה שהאובייקט הוא הרבה יותר חשוב מאיתנו בתוך התרגול הזה. אנחנו למעשה מתבטלים בפני האובייקט. זה התרגול. אם הצלחנו להביא את האובייקט למדרגה העליונה השמימית, כמו הבודה, אם הצלחנו להביא את האובייקט לרמה הזו, אז הם הרבה הרבה יותר חשובים ממני. האובייקט שלי הרבה הרבה יותר חשוב ממני, בלי השוואה בכלל. ועם אובייקט כזה אנחנו לא נכנסים למסע ומתן בכלל. אנחנו לא מתווכחים עם אובייקט כזה. בספר איוב, איוב מנסה להתמקח עם אלוהים, אתם זוכרים? בסוף הספר הוא נופל לפעמים ארצה. הוא מבין את הגדולה של האובייקט שלו, אפשר להגיד שהיא סימבקטי. במערכות היחסים רגילות אנחנו באיזשהו מקום מניחים שוויון. איפשהו יש שוויון ביני ובין אהובי, או בין בן זוגי, או משהו כזה. יש מנטליות של החלפות, של אני אתן לך, אתה תיתן לי. לא עם השמימי, עם האלוהי אתה לא מתמקח. אתה לא בא עם מציף תנאים. אין שום שוויון. ומשם הכוח של הבקטי. הבקטי הוא אהבה, רק אנחנו מפתחים אותה למידות מדהימות שאנחנו לא רגילים בחיים לפגוש. בגלל האספקט הנוסף הזה, אחד שאנחנו הולכים לאיבוד בתוך האובייקט, והאספקט הנוסף שאנחנו נותנים לאובייקט ממד אלוהי. משם הבא הכוח של בקטי בניגוד לעבר הזה. אנחנו שמים אותם מאוד גבוה. ומאוד קשה לנו עם אדם רגיל לשים אותם גבוה. ובאקטי זה מה שאת עושה באופן מכוון. וזה מה שמוציא אותך מסמסרה. בפסוק הבא, פסוק 3, הוא מיד אומר, מהותה של אהבה נשגבה, כן? ומהותה היא הנקטר של האלמוות. האהבה של הבאקטי יש בכוחה להוציא אותנו מן המצב של בן תמותה למצב של בני אלמוות. מי הוא בן אלמוות?
הבודה.
הבודה, או השמימי, או ישות שמימי. האהבה הזאת תעלה אותנו לדרגה של האובייקט שלנו. בסנסקריט המילה נקטר על מוות היא אמריטה. זה מילה שלילה, אמריטה זה מוות, אמריטה זה על מוות. אז בעצם כשהם אומרים אמריטה בסנסקריט, זה מילה נרדפת לשמימי, לאלוהי. אז הבקתי, זאת מטרתו. מטרתו היא להוביל אותנו למצב שניצחנו את המוות. ופה יש לנו אולי קצת אי בהירות, כי כשאנחנו חושבים מה זה נקרא שאני בן על מוות, שאני אהיה בת על מוות, ניצחתי את המוות, מה זה נקרא? אז יש לנו אחיזה מאוד חזקה באיזושהי זהות שמושלכת על ידי הקרמה שלנו, נכון? אז כשאני חושבת אני אהיה בת על מוות, מה אני חושבת? אני חושבת על זאתי, אבל סופר, מבמידה יותר גדולה. אבל אין שום קשר בין זו הסמסרית שאני מזדהה איתה ובין זו שיהיה כשיהיה בת על מוות. הזהות הסמסרית שלנו היא סבל. אז חשוב, לבת על מוות זה לקחת את הסבל ולעשות אותו אדיר, בלתי משתנה כל הזמן. זה לא זאת, זה לא זאת שתהיה בת על מוות. פעם מישהו ישלה את זה כי אם הדרך הרוחנית היא כמו פס ייצור, אתם נכנסים מצד אחד, איך אומרים באנגלית שמק, נכנס בצד אחד, יוצא בצד שני, בן על מוות. מי שיוצא, הוא לא דומה בכלל למי שנכנס. זה לא אני, אבל משופרת. זה יצור שמימי. בדרך, אני צריך להיפטר מהאני הזאת, שזה המטרה של בקטי, לאבד את האני הזאת. אז זה לא איזה מין אני הסובלת שגדלה לממדים מפלצתיים. זה לא הבת על מוות. המצב שניצחנו את המוות הוא מצב שבו אנחנו יצורים שמימים, שבו אנחנו מלאכים. אז bottom line זה שאנחנו לא רוצים להיות אנחנו במצב הזה של המוות. אני שאני חושבת שאני במצב הרגיל, אני לא רוצה להיות דבורה שתגיע למצב של בודה. לא יקראו לי אז דבורה. אני לא יהיה אז דבורה. כי דבורה, הזהות הזאת שאני משליחה עכשיו, שבאה מקרמה סמסרית, אותה אני לא צריכה לקחת איתי. אותה אני ישיל בדרך. וכל אחד מאיתנו ישיל בדרך. ואנחנו נגיד יותר מזה, למעשה, הדרך היחידה להגיע למצב השמימי המלאכי הזה, זה להפסיק להיות אני. אני צריך בשביל מסוים להפסיק להיות מי שאני חושבת שאני. שזה אנחנו אומרים, אצלנו לראות את הריקות שלי, להגיע לראייה ישירה של הריקות שלי, מי שאני חושבת שאני. אצל הנוצרים הם אומרים, אתה חייב למות כדי לקום לתחייה. אז אנשים לוקחים את זה ליטרלי, אתה לא צריך למות, ואז אחרי שתמות, אז הבינו שבשמיים ייקח אותך אליו. אבל זאת הכוונה. אתה, מי שאתה חושב שאתה צריך ללכת, כדי שאתה תוכל לעלות לממד אחר, לממד הבא. אז אפשר לומר שפטרה משתמעת של בקטי יוגה, זה להרוג את האני בשירות האחר. לאבד את האני הזה בשירות האובייקט הנשגב והאהוב שלי. בשירות האחרים. הסיבה שאנחנו עדיין סובלים זה בגלל העצמי הזה שאנחנו חושבים שזה אנחנו. זה הסיבה שאנחנו סובלים. אנחנו סובלים כי אנחנו משוכנעים שיש איזה אני שם. שיצור סובל. וכל המטרה של החיים הרוחניים, של הדרך הרוחנית, זה להיפטר מהרעיון הזה שיש לי אודות עצמי. מה שקראנו, האחיזה בעצמי, מה שקראנו דנזין. זה כל המטרה.
אנחנו בתוך הפס הייצור הזה של אנשים בני על מוות, הולכים אחורה נגיד, או שולחים קדימה, לא משנה, אז כל רגע בזמן יש איזשהו תהליך של התקדמות, כן, או שאם אתה הולך אחורה מהמצב שאתה בן על מוות, רגע קודם, רגע קודם, רגע קודם, רגע קודם. בסוף אתה מגיע לבן אדם שהיית כשנכנסת לתוך הפס ייצור הזה.
כן.
איך זה קורה? זה מין תהליך אינקרימנטלי כזה, או שיש איזו קפיצה?
אנחנו נדבר על זה קצת גם בהמשך. אבל בשפה רגילה, במונחים הרגילים שיש לנו של זמן, שהם יחסיים והם שגויים כמו כל תפיסה שיש לנו, אז אנחנו רואים תהליך של זיכוך, הדרך היא דרך של התארות. לוקח 3 שנים ו3 חודשים הריטריט, hopefully אתה יוצא עם מיינד יותר טהור ממה שנכנסת, ויש תהליך ויש זמן שעובר וזה שיוצא לו. אבל זה הכל מושגים שאנחנו משליחים. כן, אבל זו שאלה טובה. אני חושבת שאפילו אתה יכול לראות שמתוך התרגול שלך אתה היום נמצא במקום אחר ממה שהיית לפני שנה או שנתיים. הבנות שלך אחרות, התפיסות שלך אחרות, מידת ההתכעסות שלך היא אחרת. אז יש תהליך שאתה מחיות. בואי נגיד ככה, אתה לא עשית לפני שנתיים את מה שאתה עושה היום. אז יש לנו את הפרספשן הזה של דרך ושל מטרה ושל התקדמות בדרך ושל תרגול של הדרך, אבל אפילו בסוטרטלה רבונה אומר אין הישג, אין יעדר כל הישג, משום כך שריבו אותה, משום שאין מה להשיג אני נסער. אלה השלכות שלנו כרגע, אנחנו נדבר על זה קצת גם בשפה של ההינדו. אז כדי להצליח בתרגול הזה של הבקטי, חשוב מנה כזאת בודיסטית של הבנה שאני זה לא אני. שאני שאני חושבת שאני זה לא מי שאני. אני לא מי שאני חושבת שאני. כל הדרך היא לשחרר אחיזה באני הזאת שאני חושבת שזה אני. זאת האני שסובלת, זאת האני שנעלבת. והדרך של בקטי היא לוותר עליה בשירות האחרים, בשירות האובייקט שלי. לוותר עליה מתוך הבנה שהיא בעצם מעולם לא הייתה, היא בעצם לא קיימת. היא הגקצ'ה. היא הגקצ'ה. אז זה כבר שניין היוגה, נכון? זה כבר היוגה של חוכמה, של הבנת הרגעות שלי. אז בקרמה יוגה אנחנו הולכים לאיבוד בעשייה. אנחנו מאבדים את עצמנו בעשייה בשירות הזולת. בשניין היוגה, על ידי האנליזה שמגיעה לריקות, שמבינה שאין שם אני שחשבתי שאני. דיברנו על 3 דרכים, נכון? בקטי או קרמה או שניינה. בכל אחד מהדרכים, האני הזאת צריכה ללכת. האני הזאת צריכה למות. ואנחנו מאוד מתנגדים, אנחנו מאוד אחוזים באני הזאת, שאנחנו לא רוצים לוותר עליה. אבל אפשר להגיד שההתנגדות הזאת היא מיותרת, היא רק עושה את החיים יותר קשים בדרך. למעשה, אם אנחנו רציניים בדרך, אנחנו צריכים לאהוב את הוויתור הזה. אנחנו רוצים לשאוף להיפטר ממנה, כי היא זאת שסובלת. היא זאת שסובלת. ואנחנו יודעים שכשאנחנו מסוגלים לשקוע לגמרי במשהו כמו בספר טוב או בסרט טוב או ברגעי עונג חזקים וככה, אז אנחנו מרגישים נפלא, ואני הזאת הלכה לישון לרגע, הלכה לנוח לרגע, נכון? אז אנחנו מכירים כבר את התחושה הזאת של ההתעלות, שאני הזאת משתתקת קצת. אז למעשה אנחנו צריכים לשאוף ולאהוב את הדרך הזאת שבה אני מצליחה יותר ויותר לאבד את האני. ברגעים הכי מהנגים שלנו כאנשים, האני הזאת איננה. הם לא מתאפשרים כל עוד האני הזאת ישנה. הם לא אפשריים. לא כל כך צריך לפחד מהעיבוד הזה. ולמעשה, מנקודת מבט אחרת, אנחנו בעצם מאוד אוהבים ללכת לאיבוד. אנחנו הולכים ומוצאים לעצמנו כל מיני תחביבים, למשל. תחביבים זה בשביל מה? זה בשביל ללכת לאיבוד. אני לא חושבת על עצמי, אני חושבת על התחביב, על מה שאני עושה. אנחנו אוהבים לעשות את זה. אנחנו אוהבים שיהיה לנו פעילות שאנחנו יכולים להשקיע את עצמנו. אבל בדרך הרוחנית אנחנו מנסים למצוא דרכים יותר טובות מאשר תחביבים. לאבד את עצמנו, דרכים שהן יותר אפקטיביות ויותר אולטימטיביות. כי כי תחביב, אוקיי, גמרתי את השעה שאני עושה את מה שאני עושה, ואז עוד פעם יש את האני הסובלת. אנחנו רוצים להתקדם קצת. אז הדרך של הבקתי היא דרך לעשות את אותו הדבר שאנחנו עושים בתחביב, בעבודה, בבידור, שאנחנו שוקעים, אלא שהפעם בדרך יותר אפקטיבית ובדרך אולטימטיבית. בדרך שמהווה דרך קיצור למצב הזה של המריטה, של בן על מוות. אז כמו שהפסוק הזה אומר, המטרה היא המריטה, המטרה היא נקטר על מוות, שזה של הבקתי. והחוויה שאנחנו מצליחים לעלות תוך כדי הבקתי, כשאנחנו מתמסרים לגמרי בשירות האובייקט שלנו, היא בקרוב של המצב השמיני הזה של המריטה. כשאדם מצליח להתמסר במידה גדולה וללכת לאיבוד בתוך השירות שלו, בתוך האהבה שלו, האובייקט שלו, בא אושר גדול, בא עונג גדול, והוא פריוויו, הוא בקרוב. כי מה הבודות עושים? הם כל רגע ורגע אך ורק משרתים את כל היצורים. זה כל מה שהם עושים כל הזמן, את כל היצורים. אז אם אני מצליחה לעשות את זה לזה רגע קצר עם אובייקט אחד, אז זה בקרוב קטן של מצב של העונג של הערה. צריך להיות פה זהירים. צריך להיות זהירים, כי יש לנו את הרעיונות שלנו של מה זה נקרא להגיע להערה. יש לנו פנטזיה של מה זה נקרא להגיע להערה. ומי אנחנו נהיה כשאנחנו נהיה מוארים. בדרך כלל רוב האנשים כשהם חושבים מהערה, הם לא חושבים אני אהיה במצב של שירות מתמיד לכל הברואים. זאת המטרה. בדרך כלל אנחנו חושבים במונחים של אני. אני אהיה יותר גדולה, אני אהיה יותר חכמה, אני אהיה יותר פיקחית, אני אהיה יותר יפה, אני אהיה יותר מאושרת, אבל זה אני. זה לא מצב של הערה. מצב של הערה הוא שירות בלתי פוסק לכל הברואים. ואני הלכה לאיבוד לגמרי. אז חשוב שנפתח קצת בהירות מהי המטרה הרוחנית הזאת שלה אנחנו חותרים, שלה אנחנו שואפים. בחיים הרוחניים שלנו. כי אחרת יש סכנה שהחיים הרוחניים שלנו יהיו פשוט עוד דרך לדחוף את האגו שלנו, לשרת את האגו שלנו. רק הפעם הוא יותר גדול. והוא יותר יפה. אבל זה עדיין אגו טריפ. האם כל התרגול וכל היוגה והמדיטציה והלימוד והשירות, האם זה בשביל אגו יותר מתוחכם או יותר יפה? האם זה בשירות האגו או לא? מאוד חשוב שניתן לעצמנו דין וחשבון לקראת מה אנחנו עובדים. אז הלימוד הזה נותן לנו הזדמנות לפתח את המודעות הזאת, שהמטרה שלקראתה אנחנו עובדים היא לאבד את עצמנו, היא לא להדיר את עצמנו, היא לאבד את עצמנו. תמיד יש את הסכנה הזאת שאנחנו נשתמש בחיים הרוחניים שלנו או בתרגול הרוחני שלנו, בדיוק באותה צורה, כמו שאנחנו משתמשים בחיי היומיום שלנו, בעיסוקים הארציים שלנו, שמטרתם לשרת אותי ואת הצרכים שלי, שמונה מחשבות ארציות, אני זוכר? שאני ארגיש יותר טוב, שיהיה לי יותר, שיאהבו אותי יותר, שיחשבו עליי טובות. אני. ויש סכנה שאנחנו נעשה בדיוק אותו דבר עם החיים הרוחניים שלנו. עכשיו אני יודעת יותר דמה, עכשיו אני יותר חכמה, עכשיו אני חרשים עוד יותר אנשים, עכשיו יתנו לי עוד יותר כבוד. זה מה שג'ם טרומפה קורא ספירט של מטריאליזם, חומרנות רוחנית. עכשיו אני משתמשת ברוחניות שלי בעצם להרחיק את עצמי מן הרוח, להגדיל עוד יותר את האגו. ומה שג'ם טרומפה מתכוון, שאנחנו מגיעים את אותם נגעים רוחניים, את אותה גאווה, את אותה נוחיות, לתוך התרגול הרוחני שלנו. להרגיש עוד יותר חשובה, להרגיש עוד יותר טוב, עוד את עצמי וכל זה. זה לא הרעיון של חיים רוחניים. למה מרות אוהב להקצין דברים? הוא אומר, הרעיון בחיים רוחניים הוא הפוך. הוא לתת לך להרגיש כל כך כל כך עלוב, שאתה רוצה להיות משהו אחר, בוא אתה. כי תחשבו על אני הסמסרי המסכן הסובל. בחיים הסמסרים האגו הוא מאוד מסכן. הוא סובל. הוא עלוב. הבעיה פה זה אתה. זה הבעיה פה. ממך, מהמעטה הזה, מהתא הסובל הזה, מהאני הסובלת הזאת, אני רוצה להיפטר. והחיים הרוחניים, הם לא לשים איזה פלסטר שם, הם לא לשפר את עצמי, הם לא לעשות את האגו קצת יותר גדול, קצת יותר חכם, קצת יותר יפה. לא, זה להיפטר ממנו לגמרי. לסלק אותו לגמרי. וכל הדרכים ששניין היוגה, קרמה יוגה, בקטי יוגה, כל הדרכים האלה, כולם מיועדות לאותה מטרה. לאבד אותו לגמרי, זה מה שיהיה בצד השני של הפס יצור, אין שם יותר אגו. זאת לא יכולה להגיע לצד השני. בדרך, בפס יצור, מקלפים אותה מכל הקליפות של האגו. מה שיוצא, אין בו שום אגו יותר. יש אך ורק שירות. מלאך שמשרת את כל הבורים. אז באיזה דרך שלא נבחר או שמתאימה לנו, אני צריכה ללכת, אני צריכה ללכת לאיבוד. הקול הזה שבמיינד שלי שכל הזמן דואג לעצמי ואומר אני ומה איתי, זה צריך להשתתק. ובאבקטי יוגה וגם בדברים אחרים, אנחנו מאמנים את עצמנו לחשוב על מישהו אחר, להתמסר למישהו אחר.